חולין דף סמך, מתחילים בעזרת השם, דף נוטט עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, אמר לי קיסר. מספרת הגמרא, אמר לי קיסר, הקיסר של רומי, לרבי יהושע בן חנניה, באינה דיחזיל לאלוקייכו, אני רוצה לראות את בורא עולם, יתברך שמו. אמר לי, לא מצית חזית לי, אתה לא יכול לראות אותו, לא הראני האדם וחי. אמר לי, איברה חזינה לי, אני מכריח אותך שתיתן לי לראות אותו. לא כדאי לך, טוב. אבל הוא כל כך התעקש, אזל עוקמי לעדי יומה, בתקופת תמוז, אמר לו, בוא נעמוד ליד השמש. והוא הביא אותו שם, בזמן שהשמש הכי יוקדת, בתקופת תמוז. אמר לי, הסתכל בי, תסתכל שנייה על השמש. אמר לי, נו, מה קורה לך? לא מצינה, איך אפשר להסתכל על השמש? אמר לי, אתה שומע מה שאתה אומר? יומה, היום, השמש, דחד משמשי דקאי מיקמי דקות שבריחו, שהוא רק אחד מהמשמשים שעומדים לפני הקדוש ברוך הוא, אמרת לא מצינה להסתכל לבי. אתה אומר, אני לא יכול לראות, להסתכל על השמש. שכינה לו כל שכן שאתה לא יכול לראות. אמר לי קיסר לרבי יהושע בן חנניה, באינה דהצבית לינעם על אלוקייכו. אני רוצה לעשות סעודה לקדוש ברוך הוא. אמר לי, לא מצית, אתה לא תצליח, זה לא שייך דבר כזה. אמר לי, עמי, למה? אני יודע מה יסביר לו, מה זה הקדוש ברוך הוא, מה הבן אדם הזה מבין. גוי מגושם, היה רשע, מלך רומי. נפישי חלוותי, אמר לו, החיילים שלו כל כך מרובים, אתה לא יכול לעשות סעודה כל כך גדולה, זה פשוט כמות כל כך מאוד גדולה של אוכל. אמר לי, איברה, בכל זאת אני רוצה. אמר לי, אתה יודע מה בסדר, פוק צווית לגידה דרביטה, לך ותתקין סעודה, בנהר, על שפת הנהר שנקרא רביטה. דרביחי אלמה, שם יש הרבה מקום, בשביל כל הפמליה של הקדוש ברוך הוא. תרח שיטה ירחי קייטה, קייטה, קייטה. הוא הלך ותרח שישה חודשי הקיץ. פעם להכין אוכל, זה לא היה להזמין קפואים מהחברה הזאת, ולהזמין לחם מאנג'ל וכל זה. זה היה לעבוד שש חודשים, גם לתרוח איך אפשר לשמר את האוכל והכל. זה היה עבודה מאוד מאוד קשה. וככה שישה חודשים הוא עבד קשה. אחרי שעברו שישה חודשי הקיץ, את הזיקה כנשי לימה. הגיע הרוח, הכניסה את כל האוכל לתוך הים. טוב, הוא לא התייאש, תרח, שיטה ירחי דסיטווה. הוא עבד שוב פעם להכין סעודה בששת חודשי החורף. זה קצת יותר מסובך, זה מזג אוויר לא פשוט. את המיטרה, טב אי בימה. הגיע המטר, הגשם, שוב פעם הטביע את כל האוכל בתוך הים. אמר לי, מאי היי, אני לא מבין מה זה. אני מכין לו סעודה, למה הוא מטביע את הכל בתוך הים? אמר לי, לא, הוא לא הטביע לך את, את הכל בים. הוא באמת נתן לחיילים שלו לאכול את האוכל שהכנת. אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לי, עני, הרוח כנושה אי, הוא מטטה בשביל הקדוש ברוך הוא, זה החיל המנקי העולם, החיל שמנקה את העולם זה הרוח, והמטר זה זלוחה אי, זה החיל שאחרי שהרוח ניקה את כל העולם, הרי יש הרבה אבק ואפר, אז הוא מרבץ את האפר שירד חזרה לאדמה, זה המטר. דעת הוא כמי, הם הגיעו לפניו בשביל לנקות את המקום, לכבודו, אז הפמליה הזאת היא כבר סיימה לאכול את הכל, אתה מבין? אז אם אתה רוצה עכשיו להכין עוד אוכל, אז תמשיך עוד להכין, ועוד עד שהגיעו כל המשרתים ש... וכולי. אמר לו, טוב, אני כבר מבין שחבל על הזמן. יחי לא מצינה, אם יש לו כל כך הרבה צבא גדול, אין סיכוי שאני אספיק להכין לו כל כך הרבה אוכל. אמרה לי בת קיסר לרבי יהושע בן חנניה, אלוקחון נגר ההוא, נכון? הקדוש ברוך שלכם הוא איש מקצוע, יודע לייצר דברים מאוד טובים. מאיפה אני יודעת? נכתיב, הפסוק אומר, המקרה במים עליותיו. הוא עשה תקרה על ידי מים את העליות שלו, את השמיים, על ידי עננים. אימא לידי נעביד לי חד המסטוריאטה, תגיד לו שיעשה לי בבקשה פלך אחת. זה היה מין סוג של קרש כזה, שעל זה היו מלפפים את החוטי הפשטן והצמר. אמר לחיים טובים ולשלום, בסדר, אני מוכן. בא ירח מעלה, שבאמת הגיע לפלך. מה קרה לה? והיא נגעה, נהיה לה צרת. מה הקשר? עוטבי בשוקה, הושיבו אותה בשוק דרומי, ויהב אליי מיסטורייטה, הביאו לה באמת כזה פלך. דאבו נהיגי, דכל דמנהגה ברומי, יאהבו למיסטורייטה, ויטיב בשוקה וסתר דול אליי. היו נוהגים ברומי, שכל אחד שהיה נהיה מצורה, היו נותנים לו כזה מין פלך, ומושיבים אותו בשוק, והוא היה מתיר דוללי, הכוונה, פקעיות של חוטים, הוא היה מתיר פקעיות מחוטים, של חוטים מתוך אותו פלך. כי מה באמת המטרה? למה היו מושיבים אותו דווקא עם זה? זה היה סימן כזה, כי איך היא דילך זו אינשי, אנשים יראו, תראה את הבן אדם הזה, מצורה, מה הראיה שמצורה, הוא הרי עם פלך, וככה מתיר חוטים וקשרים, אז, וליבאי רחמי עלי, שיבקשו עליו רחמים, שבאמת היא ירד מהצרעת שלו. טוב, באמת ככה היה, שהיא ישבה וקיבלה פלך, באמת היא ביקשה, קיבלה. יום אחד אבא כחליף, אתם, יום אחד רבי יושב בן חנניה, עובר בדיוק באותו מקום. אבא תיאטרה, יתווה וסתרה דוללי בשוק הדרומאי, באמת ישבה שם והמשיך עדיין לסתור את הקשרים מהפלך בשוק של רומי. נו, אמר לה, שפיר את המסתוריית הדייב לך אלוקיי. את מרוצה מהפלך שהאלוקים שלי נתן לך? אמרה לי, אמא לי ללוקח, לשקול מה דייב לי. תגיד לקדוש ברוך הוא שיכול לקחת את זה בחזרה, אני כבר לא צריכה את זה יותר. היא לא רוצה יותר את הפלך הזה. אמר לה, אלוקד עידן, מאב יהיב משקל ללא שקיל. הקדוש ברוך הוא שלנו נותן מתנות, הוא לא לוקח אותם בחזרה. מעניין שרשי פה כותב שכשהוא נותן דברים טובים, הוא לא לוקח בחזרה. הקדוש ברוך הוא שלנו, רשי פה כותב לשון יפה, משקל לא שקיל את הטובה משניתנה. אפשר אולי לדייק מדבריו שאת הצרת כן היה אפשר להתפלל עליה שהקדוש ברוך הוא ייקח ממנה, אבל את הפלך השאירו אצלה. אולי. אמר רב יהודה, איך אפשר לדעת סימן על בהמה שזה שור? הסימן הוא כזה, קרסטן, הקרס שלו רחבה, ופרסטן, הפרסאות שלו גם כן רחבות, הנעליים, סוג נעליים שיש לו ברגל, רב רישי, יש לו ראש גדול, ורב גנובתי, הזנב שלו גם כן ארוך, גדול, וחילופה בחמרה, החמור זה בדיוק הפוך, יש לו קרס קטנה, יש לו פרסאות קטנות, יש לו ראש קטן וזנב קטן. למי נפקא מינה, ככה שור, ככה חמור. חוץ מזה שרואים שגם אחד שיש לו ראש גדול יכול להיות שור, זה עדיין לא אומר שהוא בן אדם ובטח לא צדיק. בכל אופן, אבל מה שבטוח זה שמה באמת הנפקא מינה בשבילנו לדעת איזה קרס יש לשור ולחמור. אומרת הגמרא, הנפקא מינה היא, כשאתה תהיה דיין ויבואו אליך, שואל אותך, בן אדם בא והוא רצה לקנות, שור, והביאו לו שור עם ראש קטן, יכול לחזור בו. מכך הוא ממכר. דוגמה, כן, חמור, זנב קטן וכולי. רוצים להגיד לך, זה חמור, אם בן אדם בא לקנות חמור והביאו לו משהו שהוא לא תואם את כל הקריטוריונים האלה, הוא יכול לחזור בו, להגיד, לא, זה לא חמור רגיל. זה חמור משונה מכל החמורים. או שזה שור לא רגיל, זה שור משונה משאר השברים. ואמר רב יהודה, שור שהקריב אדם הראשון. אדם הראשון הקריב קורבן. מתי הוא הקריב את הקורבן הזה? אז רשי פה מציין לגמרא במסכת עבודה זרה. אדם הראשון, אחרי שהוא חטא, אכל מעץ הדעת, כל כך הצטער. וכשהגיע הלילה, זה הרי היום הראשון שהוא נברא, הגיע הלילה, פתאום נהיה חושך. אמרו, אני חטאתי, העולם נחרב, תוהו ובוהו, זהו. וככה כל הלילה הוא היה בוכה ומצטער. כשהגיע הבוקר, פתאום נהיה אור בחזרה. אמרו, אז העולם לא נחרב. איזה יופי, הלך להביא קורבן תודה לקדוש ברוך הוא. הוא הביא שור. מה היה השור שהוא הביא? הוא הביא שור שאף אחד בעולם לא הביא מאז. זה היה שור שנברא, זה לא שור שנולד. איך נברא השור? זה היה שהשור שלו היה קרנותיו קודמות לפרסותיו. אמר לו, זה אחר כך. קרן אחת הייתה לו במצחו, היה לה אותו שור רק קרן אחת במצח, תכף נגיע לעניין שהזכרתי, היה לו רק קרן אחת במצח, שנאמר, דוד המלך כשהוא התפלל, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, ותיטב התפילה שלי להשם, יותר משור פר מקרין, שהיה לו קרן אחת, מפריס, שהוא היה מפריס פרסה כמובן. אז רואים מכאן שהשור של אדם הראשון היה לו קרן אחת, כי דוד המלך מתפלל שהתפילה שלי תיטב בעיני השם יותר מאשר השור שאדם הראשון הקריב שהיה לו קרן אחת. שואת הגמרא, רגע, מי אמר לך שמקרין הכוונה קרן אחת? מקרין תרתי משמע, זה משמע כל הקרניים שלו. שתיים, אמר רב נחמן, לא כתוב מקרין עם יוד אחרי הרייש, כתוב, אפשר לקרוא את זה מקרן כתיב, בלי יוד. ואמר רב יהודה, שור שהקריב אדם הראשון, הרי האדם הראשון הקריב את השור שנברא בבריאת העולם. עכשיו, בבריאת העולם, הבעלי חיים יצאו מהאדמה. עכשיו, כשהם יצאו, יצא קודם הראש, ואחר כך יצא הרגליים. עכשיו, הם יצאו שלמים, תכף אנחנו נראה. לכן, כשהשור יצא, מה יצא הראשון? הקרניים. דרך כלל, קרניים אין עדיין לעגל כשהוא נולד. אחר כך גודלים לו הקרניים כשהוא נהיה גדול. אבל השור שנברא בבריאת העולם, הוא נברא ככה מושלם. אז יצאו לו הקרניים, כבר היו לו קרניים, וכשהוא יצא, אז הקרניים יצאו ראשונות. אז לכן זה מה שכתוב, שהשור הזה היה קרניו קודמות לפרסותיו, לפני הפרסות. כי סתם ככה כל עגל, כמו שאמרנו, הפרסות שלו כבר נשלמות אצלו מיד שהוא נולד. לכן הפרסות קודמות, כי הקרניים צומחים אחר כך. בצדם הראשון, הקרניים והפרסות היו מיד, כי הרי הם נולדו, נבראו שלמים בשלמותם. אבל מכיוון שהקרניים יצאו ראשונים, כי הרי יצא דרך הראש, אז הוא קדם הקרן לפרסות. שנאמר, ותיטב להשם משור פור, משור פר, מקרין מפריס. עכשיו מה כתוב קודם? מקרין ברישה ועדר מפריס. רואים שקודם הקרניים יצאו אחר כך הפרסות. מסייע לרבי יהושע בן לוי, זה שאנחנו רואים שהקרניים יצאו ראשונים, סימן שהוא יצא שלם, השור. זה מסייע לרבי יהושע בן לוי, שהוא אמר, אמר רבי יהושע בן לוי, כל מעשה בראשית, גדולים בקומתם נבראו, בדעתם נבראו, הקדוש ברוך הוא בא לשור. אתה רוצה להיברא? כן, אני רוצה. אז ברא אותו, ברא כל אחד בדעתו. בצביונם נבראו, רש מביא פירוש, שהם בחרו איך הם הולכים להיראות. פירוש אחר, שהם נבראו ביופי. שנאמר, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. אל תקראי צבעם, אלא צביונם, או מלשון שלמות, שאז זה מסביר רק את הדבר האחרון שאמרנו, שהם נבראו פשוט מאוד. איך שהם בצביונם, הכוונה שהם בחרו, איך הם נבראו ובשלמותם. בנוסף לזה גם יש, איך שהסברנו שהם נבראו ביופי, אז זה מסביר את כל שלושת הדברים, שהם נבראו באמת מושלמים. שנאמר, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, אל תקרא צבעם אלא צביונם, כמו שכמרנו, כן. אומרת הגמרא, דרש רבי חנינה בר פפא, הפסוק אומר, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם, במה השם ישמח? במעשיו שהוא עשה. מה יש לקדוש ברוך הוא ישמח במעשיו? מי אמר את הפסוק הזה? פסוק זה שר העולם אמרו. המלאך שממונה על העולם, הוא אמר את הפסוק הזה. למה הוא אמר את הפסוק הזה? בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למינו באילנות, הקדוש ברוך הוא אמר שכל האילנות יצמיחו, אבל לפי סדר. כל סוג וסוג שיצמח בנפרד. שלא יהיה בלגן של כל מיני סוגים של עצים. נשאו דשאים, קל וחומר בעצמם. שהם ודאי צריכים לצמוח לפי סדר. כי אם רצונו של הקדוש ברוך הוא בערבוביה, שכל הסוגים יהיו מעורבבים יחד, למה אמר למינו באילנות? למה הוא אמר שהאילנות יהיו לפי סדר, כל עץ ועץ בסדר בנפרד? ועוד קל וחומר, ומה אילנות שאין דרכם לצאת בערבוביה? מה עץ שהוא גדול ויש לו הרבה ענפים, והוא לא גודל בערבוביה? הם מפוזרים, עץ כאן, עץ שם, זה לא הרבה עצים בבלגן אחד גדול בדרך כלל. ובכל זאת, אמר הקדוש ברוך הוא למינו, שכל אחד יהיה סוג בנפרד, יהיה ניכר בנפרד. אז אנו, שאנחנו דשא מהכל מרובב בלגן אחד גדול, על אחד כמה וכמה, שאנחנו צריכים לצמוח מסודרים, הסוג הזה של הדשא, הסוג הזה של העשב, ככה בנפרד. מיד כל אחד ואחד יצא למינו, לפי הסדר שלו, שהמלאך שממונה על העולם ראה דבר כזה, שהבריאות כל כך מתאמצות לרצות את הקדוש ברוך הוא, ולנסות לחשוב קל וחומר מה הוא באמת היה רוצה, למרות שהוא לא אמר, איך אפשר יותר לעשות לו נחת רוח. כל כך התפעל מזה, ופתח שר העולם ואמר, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, תראה איך הם זהירים וזריזים לעשות את רצונך, מנסים לחשבן איך אתה תהיה יותר מרוצה. באי רבינה, מה קורה אם אדם ערכי ועושה הרכבה של שני דשאים זה על גב זה, אם זה כלאיים או לא? לרבי חנינא בר פפא שסובר שהקדוש ברוך הוא לא ציווה על הדשאים שהם יהיו בנפרד, על הדשא. אז אם כן, אם בן אדם עושה הרכבה של שתי סוגי דשאים, האם זה, הוא עבר משום כליים? הרי הקדוש ברוך הוא לא ציווה שהם לא יהיו ביחד, הוא לא אמר למינו. אבל כיוון דלא כתב בו למיניהו, לא מחייב. אז לא חייב משום כליים. עוד דילמה, כיוון די הסכים הקדוש ברוך הוא הידי, או הקדוש ברוך הוא הסכים על ידיהם, שהם יהיו בנפרד כל סוג וסוג, אז אם כן, כמאן דכתיב בו למיניהו דמיה, אולי זה כאילו שכתוב שם למיניהו, ואז הם כן צריכים להיות בנפרד, ואם אדם הלך עשה כליים בין שתי סוגי דשא, אולי הוא כן יהיה חייב. אומרת הגמרא תיקו, השאלה הזאת תעמוד. הנה לה התשובה. כיוון שכבר עסקנו בעניין של בריאת העולם, אז אנחנו מביאים עוד כמה דברי אגדה שקשורים לבריאת העולם. כאן צריכים לדעת שהאמרה הבאה שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד, כתוב בראשונים, הריטווה ועוד, שזה סוד גדול, זה ממש לא כפשוטו, אבל אנחנו נקרא כמו שמובן, איך שהגמרא אומרת, אבל צריכים לדעת שבאמת מרומזים כאן סודות גדולים, כמובן בכל הדברים, אבל פה בפרט. פה הראשונים מדגישים את זה. רבי שמעון בן פזי רמי, ויסתירה, כתיב מצד אחד ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, זאת אומרת שגם השמש וגם הירח, שניהם באותו גודל, שניהם גדולים. וכתיב את המאור הגדול, השמש הוא מאור גדול, ואת המאור הקטן, הירח הוא מאור קטן. מה קורה פה? הם נבראו שווים, או שאחד גדול ואחד קטן? אומרת הגמרא, הם באמת נבראו באותו גודל. אלא, אמרה הירח לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד? אי אפשר. אז איך אתה רוצה שגם אני וגם השמש, שנינו יהיה לנו אותו כתר? אמר לה, את צודקת. אז מה? לכי ומעתי את עצמך. את תהיה יותר קטנה, שרק השמש תהיה המלך. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הועיל ואמרתי לפניך דבר הגון, אמרתי דבר צודק, אמעיט את עצמי? אמר לה, לכי ומשול ביום ובלילה. את יודעת מה? בסדר, את תמשלי גם ביום וגם בלילה, הרי את הירח אפשר לראות גם בלילה, גם ביום לפעמים. את השמש לא רואים אף פעם בלילה. אמרה לי, מהי ריבותי? נו, בסדר, אז רואים אותי גם ביום. דשאר גם בתיאר המאי העני. נר בצהריים, מה מועיל? הרי יש אור גם בלי הנר, אף אחד לא מרגיש את הנר. אמר לי, שדעת מה בסדר, זיל למנו בך ישראל ימים ושנים. הרי על ידי הירח, ברגע שנגמר החודש, איך יודעים שנגמר החודש? כי נעלם הירח. ברגע שהירח חוזר ונולד, מתחיל חודש חדש, לפי זה מחליטים, הנה עכשיו נתחיל חודש, עכשיו עוד חודש, אחרי זה שנה, אחרי זה מסתיים שנה, עוד שנה, לפי מה מחליטים שנגמר שנה? 12 חודשים. אז מונים ימים חודשים ושנים על ידי הירח. אמרה לי, יום הנמי, אי אפשר דלא מנו בית תקופות, גם בשמש, עם השמש גם כן מונים את התקופות. יש תקופת טבת, תקופת ניסן, תקופת תמוז, תקופת תשרי, הרי יש תקופות. גם עם השמש, הרי זה מתחלק לפי הקיץ והחורף, זה לא קשור לירח. ובנוסף לזה, עוד דכתיב, והיו, כתוב לשון רבים, גם השמש וגם הירח היו לאותות ולמועדים ולימים ולשנים. ואנחנו גם יודעים שלהלכה צריך תמיד שפסח יהיה בחודש האביב, שמור את חודש האביב. אז פסח חייב תמיד להיות כשהמזג אוויר הוא אביב, בין החורף לבין הקיץ. אי אפשר, אם עושים את זה לפי החודש, אז יכול להיות פעם אחת שהפסח יהיה באמצע הקיץ, פעם אחת זה יהיה באמצע החורף. לפי החשבון, לא ניכנס כרגע לכל החשבון. אז לכן תמיד צריכים שיהיה שנה מעוברת. ולפי מה קובעים שיהיה עוד חודש אדר ב', לפי השמש. זאת אומרת, תמיד צריכים שיהיה שחודש ניסן יהיה בתחילת הקיץ, בחודש האביב. אז אם כן, הקיץ והחורף קשור לשמש, זה לא קשור לירח. אז רואים שגם השמש משתמשים איתה בשביל לחשב את הימים והשנים. טוב. מה אמר הקדוש ברוך הוא לירח? מה אני בכל זאת אתן לך משהו מיוחד? זיל, ליקרו צדיקי בשמך. את הצדיקים אני אקרא בשמך, הרי המאור הקטן, גם הצדיקים יקראו להם קטן, יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן. בכל זאת, חז ידע לא קמיית ודעתה. בורא עולם ראה, התברך שמו ראה שהירח לא מתיישב דעתו. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו כפרה עליי שמיעטת את הירח. עכשיו אני רוצה שיביאו עליי כפרה, שמיעטתי את הירח. הקדוש ברוך הוא צריך כפרה. הריטווה אומר דבר, יש הרבה פירושים. הריטווה אומר פירוש מאוד מעניין, לפי איך שמבינים מדבריו, שכפרה זה מלשון החפרה פניו במנחה. תביאו בשבילי ריצוי שאני אוכל לרצות את הירח. שאני אוכל עוד סוג של ריצוי לרצות את הירח, שקדוש ברוך הוא קבע שראש חודש יהיה זמן של כפרת עוונות, של מחילת עוונות, זה בזכות הירח, אז זה סוג של דבר שיכול לרצה את הירח. סוג דבר מיוחד שרק לירח יש. והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש, מה נשתנה סעיר של מוספים של ראש חודש שנאמר בו להשם? למה כתוב להשם? צריך להביא קורבן בשביל הבן אדם, לא בשביל השם, השם צריך, השם צריך שיביאו בשביל הקורבנות. לא, מה הקדוש ברוך הוא סעיר זה יהיה כפרה עליי על שמייתתי את הירח. זאת אומרת שעם זה אני מרצה את הירח. עוד פסוקים שצריך לסדר, להסביר אותם. רבסי רמי, כתיב ותוצא הארץ דשא. באיזה יום זה היה? בתלת, בשבת, ביום השלישי של בריאת העולם. בסדר? וכתיב, ביום שישי. וכל שיח הסדה תרם יהיה בארץ. רגע, וזה במה לשבת? עדיין לא יצאו העצים. איך זה יכול להיות? הרי כתוב ביום השלישי כבר. ותוצא הארץ דשא. אז איך עדיין לא יצא הדשא ביום שישי? מלמד שיצאו דשאים. זאת אומרת, בצבצו דשאים, התחילו לצמוח באמת ביום השלישי. אבל זהו, נעצרו. למה הם נעצרו? ועמדו על פתח קרקע, חיכו שירד גשם. אין גשם, אין דשא. עד שבא האדם הראשון, הוא ביקש עליהם רחמים. שירד גשם. וירדו גשמים וצמחו. מה זה בא ללמדך? שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של הצדיקים. חכה שהם יתפללו, ואז הוא ישפיע עליהם את השפע הגדול. רב נחמן בר פאפה, אב ילי ההי גינטה. הייתה לו גינה. שדה בי בזרני. הוא שם שם זרעים, הוא רוצה שזה יצמח. ולא צמח. ברח מי את המיטרי וצמח. הוא התפלל, ואז הגיע גשם וצמחו לו משהו זרה. אמר, היינו דרווסי, זה מה שבדיוק אמר רווסי, הקדוש ברוך הוא חיכה שאני אתפלל. אמר רב חנן בר רבה, בבהמות שאסורות, אחד מהסימנים זה, כתוב שאשסועה. אבל בנוסף לזה שזה סוג של סימן כשרות, בנוסף לזה גם היא בריאה בפני עצמה. יש סוג בריאה שהיא נוצרה שסועה. מה? שיש לה שני גבין ושני שדראות. יש לה שני חוטי שדרה, ולכן זה נחשב שיש לה שני גבים. יש לה שתי גבים, גב. מאוד מעניין, המלבים אומר, שזה הכוונה, אותה בריאה, זה מין סוג חזיר שמצוי באמריקה הדרומית. יש לו באמת שתי שדראות. איך באמת יודעים את כל הדברים? אמריקה הדרומית, עדיין לא גילו את אמריקה בכלל באותו זמן. מה? איך ידעו דבר כזה? וכי משה רבנו קניגי היה, הוא היה צייד חיות. משה רבנו, או בליסטרי היה, הוא היה יורה בקשת לצוד חיות. איפה? איפה היה לו זמן לכל הדברים האלה? אנשים, קבוצות ענקיות של אנשים, חוקרים שנים על גבי שנים, מתעדים בספרים ולא מצליחים להגיע להכל. איך הוא ידע את כל הדברים הקטנים האלה בצורה כל כך מדויקת? אומרת הגמרא מכאן, שמשה רבנו כן היה בקיא בבעלי חיים, תשובה מוחצת לאומר אין תורה מן השמיים. מה זאת אומרת אין תורה מן השמיים? איך אין תורה מן השמיים? אתה יכול למצוא היום דג אחד, שאין עליו את הסימנים שחזל אמרו, אם יש לו סנפיר, קסקסת וכולי, אתה יכול למצוא את אותה בריאות. זה סך הכל דוגמה קטנה, ראינו בשיעור הקודם גם דוגמאות של דברים שהתורה כל כך מדייקת. זה החיה היחידה שהיא כך וכך, אין עוד חיה כזאת בכל העולם. איך אפשר דברים כאלה להגיד? רק אם התורה מן השמיים אפשר להגיד דברים כאלה, כי גם עוד אלפי שנים כשהמדע ימשיך לחקור ולדרוש, את כל סוגי הבעלי חיים שקיימים בטבע, רק אז הוא מגיע לעוד ועוד דברים. אבל בינתיים עד היום עדיין לא הצליחו למצוא בעל חיים אחד שקיים, שהתורה אומרת שהוא לא קיים. אז איך תורה היו מן השמיים? אמר לי רב חיסדל רב תחליפה ברבינה, זיל כתוב, אתה כותב כאלה מין מילים בלשון צחות, לך תכתוב שמשה היה קניגי ובליסטרי. באגדתיך, בספר שלך, זה מילים יפות, לשון צח, תכתוב את זה, אבל גם כן הוא פרשה, תפרש מה הכוונה, שאנשים ידעו, צייד ורובי קשת. הפסוק אומר בספר יהושע, חמשת סרני פלישתים. חמשת. איזה חמשת? מיד הפסוק אומר, העזתי, והאשדודי, האשקלוני, והגיטי, הגיטי והעקרוני, איזה חמישה, והאבים, איזה שישי כבר. אמר חמישה וחשיב שיטה, מחשב שש. אמר ביוחנן, ארונקי שלהן חמישה. החשובים הם רק חמישה, בגלל שהאבים הם לא היו מהחשובים שלהם. אמר לרב חיסדה לרב תחליפה ברבינה, כתוב ארונקי באגדתיך ופרשה. ארונקי זה חשובים, תכתוב את זה, שזה לשון צח יפה, תכתוב ותפרש מה הכוונה. בכל אופן, זה שאנחנו אומרים שהאבים, הם היו גם כן מפלישתים, רק הם לא היו חשובים, אבל הם היו חלק מפלישתים. ופליגה דרב. דאמר רב, אבים מתימן באו. הם מתימן, הבן של אליפז, הבן של עשיו. הם לא קשורים בכלל לפלישתים. תניא נמי אחי, אבים מתימן באו. ולמה נקרא שמם אבים? למה? כי כשהם עקרו ממקומם והם הלכו לפלישתים, כל הערים שלהם חרבו לגמרי, שיבטו את מקומם. עשו אותם מעוותים את המקומות שלהם כשהם עזבו אותם. דבר אחר, אבים, שיבו לאלוהות הרבה. הם באו לפלישתים כי שם היה הרבה אלוהים אחרים. הם רצו את כל העבודה הזרה הזאת. דבר אחר, אבים, מלשון אבית, בעלה, שכל הרואה אותם אוחזתו אבית. מקבל פחד. מה, למה שיקבל פחד? אמר רבי יוסף, והיתלו שיצרי דרי שיני לכל חד וחד. 16 שורות שיניים יש לכל אחד מהם. מאוד מעניין שהמהר"ל אומר שגם הם אוכלי אדם. אז בכלל הם ממש מפחידים. אנשים מפחידים. לכן קראו להם אבים. אמר רבי שמעון בן לקיש, הרבה מקראות שנראים שהם ראויים לשרוף. שראוי לשרוף את הפסוקים האלה. מה זאת אומרת? לשרוף? חס וחלילה. הספר ניצוצי אור מסביר שהרי בשבת, אם חלילה וחס יש דליקה על שונאיהם של ישראל, אז מותר להציל ספר תורה מפני הדליקה. אבל יש פסוקים מסוימים שהם נראים כאילו שהם לא כל כך חשובים, שצריכים להציל אותם ולחלל עליהם שבת, להציל אותם מפני הדליקה. למה? כי זה נראה כאילו שהם הם לא מחדשים לכאורה שום דבר. אבל מה? האמת היא שהם בטח מחדשים, שום דבר לא כתוב בתורה סתם. והן הן גופי תורה. למשל, משה רבנו אומר לעם ישראל, והאבים היושבים בחצרים עד עזה, אז דע לך שאותם אבים, הכפתורים היוצאים מכפתור, העם הזה שהם יצאו מכפתור, שהם נקראים כפתורים, הם ישמידום את האבים, וישבו תחתם, הם ישבו במקומם בארץ פלישתים. מה זה בא לחדש לנו? מה אכפת לנו? הכפתורים כבשו את האבים. מה נפקא לן מינה? אלא, מדאשבעי אבי מלך, שהוא היה מלך פלישתים הרי, האבים, לפי אחד מהדעות, הם גם כן מפלישתים. אבי מלך השביע לאברהם, אם תשקור לי, ולניני ולנכדי, שאתה לא תעשה להם שום רע. לפלישתים אתה לא תעשה שום רע. עכשיו, אמר הקדוש ברוך הוא, הרי עדיין הם הנכדים של מלך פלישתים, אבי מלך, אז אנחנו לא יכולים עכשיו לקבוש אותם, אז מה עושים? אמר הקדוש ברוך הוא, יש פה פתרון. לייטו כפתורים, ליפקו מאבים, דיינו פלישתים. יבוא העם שנקרא כפתורים, יקבשו את השטח מיד האבים שהם בעצם אחד מהעמים של פלישתים, ואז השטח הזה כבר לא שייך לפלישתים אלא הוא שייך לכפתורים, ואז אפשר לקבוש על ידי עם ישראל את השטח מיד הכפתורים. למשל אברהם אבינו לא נשבע למלך הכפתורים איזה משהו. ולייטו ישראל ליפקו מכפתורים, אחרי זה באמת עם ישראל יוכלו לקבוש מכפתורים את השטח. כיוצא בדבר אתה אומר, יש פסוק גם כן שנראה שאין לו משמעות, כחשבון עיר סיחון מלך האמורי היא, זאת אומרת שחשבון, מי המלך של חשבון? סיחון מלך האמורי, אז זה שייך לאמוריים, והוא, דע לך שהוא נלחם במלך מואב הראשון, הפסוק ממשיך שם, ויקח את ארצו מידו עד ארנון, וגומר, מה אכפת לי? מה, מאיפה, עם סיחון, לקח את הארץ מיד מלך מואב, וכבש את הארץ של מואב, גם כאן. אלא, דאמר לו הקדוש ברוך הוא לישראל, אל תצר את מואב, אסור לעשות מצור על מואב. אמר הקדוש ברוך הוא, נו, אבל איך יכבשו את המקום הזה, את חשבון? הקדוש ברוך הוא היה לו בזה חשבון. לייטי סיכון, שהוא בכלל מלך האמורים. אם האמורים אין לנו שום עניין, ליפוק ממואב, הוא יכבוש את חשבון מהמואבים. ולייטו ישראל וליפקו מסיכון. עכשיו עם ישראל יוכלו לקחת ולכבוש מסיכון את השטח. והיינו דם הרב פאפה, אמון ומואב תיארו בסיכון. עכשיו פאפה אומר שאמון ומואב, השטח שלהם נהיה טהור, דהיינו היה אפשר לכבוש אותו על ידי סיכון, שסיכון עכשיו הוא מלך האמורי, הוא כבש מאמון ומואב את השטח שלהם, עכשיו אנחנו יכולים לכבוש את, אמון, את השטח של סיכון בכלל, זה לא השטח של אמון ומואב, לנו עשו לכבוש את אמון ומואב, וברגע שזה כבר לא שייך אליהם, אנחנו כן יכולים לכבוש את השטח הזה. הפסוק אומר גם, צידונין יקראו לחרמון סיריון, להר החרמון, הם קראו לו סיריון, הצידונים. ובנוסף, היה עוד עם, והאמורי יקראו לו סניר. מה הפסוק הזה בא ללמד אותנו? תנה, סניר וסיריון מערי ארץ ישראל. אז למה קראו ככה להר החרמון? למה קראו לו סניר וסיריון? מלמד שכל אחד ואחד מאומות העולם הלך ובנה לו על הר החרמון, כל אלה שהיה להם גבול על הר החרמון, הלכו ובנו שם כרך גדול לעצמו, עיר גדולה על הר החרמון. והעלה לו על שם הרי ארץ ישראל, הוא קרא לו שם על שם אחד מהערים של ארץ ישראל. זה קרא סניר, זה קרא סיריון. ללמדך שאפילו הרי ארץ ישראל, אפילו הערים הגבוהים, המושלגים של ארץ ישראל, שלא רגילים לעשות מקום יישוב במקום של שלג, בכל זאת, הם כל כך חביבים על אומות העולם, שהם מוכנים לבנות ערים גדולים, ערים גדולות, על הר חרמון, בגלל שזה המקום שיש להם עדיין מארץ ישראל, וארץ ישראל מאוד חביבה להם. לא רק זה, אלא הם נתנו עוד שמות של ארץ ישראל למקום הזה. כיוצא בו, יוסף הצדיק כתוב עליו ואת העם, את כל המצרים, העביר אותו להרים, מקצה ארץ מצרים עד קצה, הוא עשה שם סלט שלם, סלט ערבי, העביר את האלה שהיו גרים בעיר הזאת, העביר אותם לפה, אלה שגרים פה, העביר אותם לשם. כל, לא היה מצרי אחד שנשאר לגור באותו מקום שהוא היה גר בו קודם. מה נפקא מינה? מה אכפת לי? מה יוסף, את כל המדיניות שהייתה לו שם במצרים? מה זה נותן לנו? אומרת הגמרא, אלא, זה בא ללמד אותנו שהוא עשה את זה בגלל שהוא רצה לדאוג לאחים שלו. דלא ליקרו לאחיו, אחרי הרבה זמן, גלבטה, שלא יקראו להם גולים, בני גולים, שיהיו בולט שהם הגיעו פה בתור אנשים גולים. לכן עשה יוסף בחוכמה שהוא עשה שכל המצרים בעצם יגלו מארצם וכל אחד מהם יעבור ממקום למקום בתוך ארץ מצרים. ככה כשהאחים שלו גם כן יבואו והשכנים שלהם לא יכירו אותם, הם לא יחשבו שהם גולים באופן מיוחד, כי כולם פה חדשים. ואז יהיה לאחים שלו, לשבטים, בני השבטים, לא יהיה להם שם של גולים בני גולים. עד כאן השיעור על דף סמך.